שלום לכם הצופים בבית, אנחנו שוב פה בערוץ מאיר, נפגשים בפרשה, הפעם פרשת חיי שרה. נמצא איתנו אולי הדמות הכי טבעית לדבר איתה על פרשת חיי שרה, נועם ארנון, דובר היישוב היהודי בחברון. נשוחח איתו מיד אחרי הפתח. שלום לך, נועם ארנון.
שלום לך, לכל הצופים. שלום לכל צופי ערוץ מאיר, החביבים.
תודה לך. טוב, אנחנו בפרשת חיי שרה, וכמו שאמרתי בפתיח, אין דבר יותר טבעי מלראיין אותך, דובר היישוב היהודי בחברון, אפשר להגיד, דובר היישוב היהודי מאז ולתמיד, במשך שנים. בואו נתחיל, פרשת חיי שרה, אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה. מה מערת המכפלה אומרת בעצם לנו?
מערת המכפלה זה אתר שאתה יכול להתבונן עליו מכל זווית אפשרית. מכל זווית תמצא נקודת עניין מרתקת ומיוחדת בקנה מידה עולמי. קודם כל מבחינה יהודית היסטורית. זה בעצם האתר היהודי הראשון. מקום הראשון שאברהם אבינו העברי הראשון, אבי העם היהודי, קונה בארץ ישראל. מקום הראשון שהעם היהודי מתחבר ממש לאדמת הארץ, לא גר תושב שנע ונד, אלא כקניין נצחי.
כאן שאתה אומר קניין נצחי, אתה חושב שעצם זה שהקניין הראשון של עם ישראל בארץ ישראל הוא בעצם קבר, זה המשמעות הנצחית?
ודאי. כשקוברים מישהו באדמה, הכוונה היא מקום שהוא יישאר בזיקה נצחית למי שקובר אותו, למשפחה, לדורותיה, לכל הדורות שיבואו אחריו. וקל וחומר, כמובן, דמות כמו אברהם שקובר את שרה, והם יודעים שהם מייסדים אומה. שניהם יודעים שהם לא אנשים פרטיים. שניהם יודעים שהם מייסדים פה עם. למטרה הזאת הם הגיעו לארץ. תשים לב שמכל הארץ אברהם בוחר דווקא את הפינה הזאת, את המערה המסוימת הזאת, כדי להתחיל את התהליך.
גם איך אתה מסביר את זה? דווקא הפינה פה? הרי למה? חברון, מי שמע עליה לפני זה?
נכון. קודם כל שמעו עליה. כיוון שמסופר שאברהם התיישב, וישב באלוני ממרא אשר בחברון. אברהם התיישב באלוני ממרא הרבה שנים לפני שהוא קנה את מערת המכפלה. חז"ל והמדרשים, בעיקר בספרות הקבלה, בזוהר, מסבירים שלא בכדי. במערת המכפלה אברהם גילה סוד תמיר ונעלם, והסוד הזה הוא מהותה הפנימית הנסתרת של מערת המכפלה. לפי ספר הזוהר, זה לא מקרה שאברהם בחר את המקום, אלא מי שחצב את המערה ומי שהתחיל את הקשר הזה היה אדם הראשון. סופר שאדם הראשון, כשהוא גורש מגן עדן, במקום הזה הוא הריח ריח גן עדן. הייתה לו איזו תחושה פנימית של חיבור אל האינסוף.
חברון מלשון חיבור.
חיבור מלשון חברון. אכן כן. ואדם הראשון חצב את המערה כדי לחזור לגן עדן, כמובן שהדבר לא התאפשר לו. שם הוא קבר את חווה, לאחר מכן האדם עצמו נקבר שם, ואז המקום נסגר, ורק כאלף שנה אחר כך, אברהם אבינו הגיע למקום, חז"ל אומרים שהוא ראה אור בוקע מתוך המערה, הוא נכנס לתוך המערה, וגילה שם את אדם וחווה ישנים, והוא הריח את ריח גן עדן, הוא שמע את שירת המלאכים מגן עדן, כל המושגים כמובן הרבה הרבה מעבר להבנתנו,
אבל בעיון הכללי הוא מבין שהמערה היא איזשהו הפתח השער לנגיעה לעולם האינסוף, לעולם שמעבר לעולם הזה.
יותר מזה, לעולם השלם, לגן עדן, העולם השלם, המושלם, שלפני החטא, שאליו אדם רצה לחזור, ואברהם אבינו רצה להתחבר אליו, כך שהמקום הזה מחבר אותנו באמת אל העולם שמעבר, אל השלמות. יש כאן איזשהו ממד של חיבור, אנחנו כמובן הרבה רחוקים מלהבין את המשמעות של הדברים, אבל כך אומרים חז"ל, כך חז"ל מסבירים מדוע אברהם בחר את מערת המכפלה, ולכן הוא בחר להתיישב בחברון. האמת היא שהוא חיכה עשרות שנים בין הזמן שהוא גר בחברון לבין הזמן שהוא יכול היה לפנות לאותם בני חטא ולבקש את מערת המכפלה, אבל לכן כך בסופו של דבר היה, וכך בעצם מערת המכפלה הפכה להיות הקניין היהודי הראשון, החיבור הראשון לארץ ישראל, נקודת האחיזה, האחוזה, כמו שאומר אברהם, אחוזת קבר, אם תרצה בלשון ימינו מאחז, אבל מאחז חוקי, מאחז נצחי. מאחז
חוקי שאושר על ידי כל הגורמים.
על ידי כל באי שער עירו, כמובן. מאחז חוקי ונצחי של העם היהודי בארץ ישראל.
לפני שנמשיך הלאה, מערת המכפלה, אתה, אם אני לא טועה, היית בן אותם מתי מעט שיצא להם ממש לרדת אל הקבר פנימה.
נכון.
אנחנו כולנו נפגשים מערת המכפלה, מגיעים אל האולם, אולם יצחק, כן, אולם אברהם.
נכון.
שתף אותנו קצת בדבר.
זאת באמת חוויה שברוך השם הייתה לי הזכות להשתתף בה, יחד עם אחרים כמובן. שנים רבות, דורות רבים, מאות שנים, אולי אלפי שנים, המקום היה סוד. בנוסף למשמעות הקבלית שלו, הוא גם נסגר.
מה זאת אומרת סוד? המערה עצמה או מקום בית חקר?
מקום המערה עצמה, מה באמת יש שם? אתה יודע, היום אתה מגיע, אתה נוסע למערת המכפלה, היום מגיעים אלפים, מאות אלפים, אז הם נכנסים לתוך האולמות כמו שהזכרת, אבל אף אחד מהם לא ממש נכנס לתוך המערה.
נכון.
אתה נוסע, אתה אומר שאתה נוסע למערת המכפלה, אבל אתה נמצא...
נוסע לרחבה.
לרחבה, למבנה, גם המבנה הזה הוא מאוד מאוד חשוב, נדבר עליו אחר כך, מבנה יהודי בין 2000 שנה, אבל אתה לא נכנס לתוך המערה עצמה. בסוד המערה היה תמיר ונסתר במשך דורות רבים. ויתר על כן, אגדות, סיפרו אגדות שכבר קיימות החל מימי הביניים ועד ימינו, שאנשים שנכנסו לשם לא יצאו בחיים. אני לא ערב לאמיתות ההיסטורית של האגדות האלו, אבל עובדה היא שאגדות כאלה קיימות, וקיימות אגדות רבות. ולכן זה עוד יותר מפחיד ועוד יותר מסתורי, ועל זה נוסיף את האיסור הקיים להיכנס ולחקור את מהווה המערה מהצד ה...
ביטחוני, פוליטי.
מהצד השלטוני, כיוון שגם אחרי ששחררנו את מערת המכפלה במלחמת ששת הימים וזכינו לחזור לשם, המקום בעצם נמסר לשליטה ולסמכות ולאחריות הוואקף המוסלמי.
תכף נדבר על הנקודה הזו.
נדבר על זה, אבל בכל אופן, לצורך ענייננו, הם לא מאפשרים מחקר ארכיאולוגי. לכן המקום נשאר בגדר סוד תמיר ונעלם. אני רק אזכיר פה את רבי אברהם אזולאי, החסד לאברהם, שחי בחברון לפני 400 שנה, רב צדיק ומקובל ידוע. שהאגדה מספרת שבימיו חרבו של השליט הטורקי נפלה לתוך מהווה המערה, ואותו שליט רצה את החרב חזרה, וכל מי שנכנס להוציא אותה אמת בתוך המערה, ואותו שליט גזר על היהודים להוציא את החרב, היהודים לא ידעו איך לעשות את זה, רבי אברהם אזולאי התנדב להיכנס, הוא נכנס פנימה לפי הסיפור המסופר, הוא מופיע גם בכמה מקומות בהקדמה לחסד לאברהם, הוא אכן הצליח להיכנס, להוציא את החרב, יצא בחיים, אבל שם נאמר לו, בתוך המערה נאמר לו, שלמחרת הוא יעלה לגן עדן, ואכן הוא ישב כל הלילה, לימד סתרי תורה, ולמחרת עלתה נשמתו לגנזי מרומים, דרך מערת המכפלה.
ואף על פי כן, למרות כל הסיפורים
כן,
האלה, עזר את האומץ ונכנסת...
כן, הייתה לנו עדות של ילדה בשם מיכל ארבל, שנכנסה בשנת 68, ביוזמתו של שר הביטחון דאז משה דיין, והיא גילתה בפנים...
למה דווקא ילדה אגב?
בחרו ילדה...
איך להיכנס זה הצער המקום?
כן, בגלל העובדה שהפתח היום הוא צר מאוד, רוחבו 26 סנטימטר בלבד, ופשוט חיפשו מישהו שיהיה מספיק רזה, מצאו את הילדה הזאת.
אני לא אוכל להיכנס לשם.
גם אני לא. ההורים של הילדה פשוט הסכימו שהיא תיכנס. אבא שלה היה איש ביטחון בשבק, היה יהודה ארבל, והם פשוט הסכימו שהיא תיכנס, ואכן היא נכנסה פנימה, והיא גילתה בפנים מנהרה אפלה וחשוכה וארוכה. ים סופר, זה חלה עד קצה המנהרה, שם היו מדרגות שהובילו כלפי מעלה, והיא עלתה באותה מדרגות, הגיעה לאבן שחסמה את ההמשך. ים סופר, היא נתנה כמה נקישות על האבן, ולמרבה הפחד היא שמעה מישהו עונה לה בנקישות מהצד השני, היא באמת, זה הייתה באמת מאוד מאוד מפחיד.
היא איתנו
עדיין
הילדה.
כן, היא איתנו. בסופו של דבר הסתבר שהעניין הוא לא כל כך מסובך, פשוט מאחורי הקיר עמד חייל, ששמע נקישות, אז הוא נקש בחזרה.
טוב.
אבל היא
קצת כמובן... קצת הורסת האקזוטיקה של
כן,
הסיפור.
כן, אבל היא לא ידעה מזה באותו רגע, בכל אופן הצליחה לזחול חזרה, והיא סיפרה על החוויות שלה. ולאור זאת, אנחנו, את הסיפור הזה, אחרי שהוא התפרסם, לקחנו, מדדנו את המרחק של המנהרה מקצה לקצה, ואיתרנו את המקום שהיא ניסתה לצאת מתוך האדמה, יש שם עוד הפריון, ובאחד הלילות של חודש אלול, שנת תשמ"א, לפני 30 שנה בדיוק, תוך כדי אמירת הסליחות, ואז היה מותר להתפלל באולם יצחק, התפללו הרבה מאוד אנשים באותו לילה, ואמרו סליחות בכל רם, עם תקיעות שופר ושירים, פזמונים, בקבוצה של חבר שלנו, פשוט בעבודה קשה, פתחנו את, את המרצפה, את אבני הריצוף, הרמנו אותם, גילינו את הפתח, אכלנו פנימה, בהחלט בהתרגשות רבה מאוד, בפחד גדול, אכלנו פנימה, ושם בפנים הגענו לתוך מרתף גדול מתחת לאדמה, וחיפשנו בצדדי המרתף, לאחר חיפושים גילינו בנקודה מסוימת, שמתוך האדמה נושבת רוח. פתחנו את אבני רצפת אותו מרתף, וגילינו פתח של מערה. ההתרגשות הייתה אדירה, המתח כמובן עלה עוד יותר, כי זה מקום שאף אחד לא
הכיר לפנינו. כמה אנשים הייתם שם?
היינו בפנים כשבעה, שמונה אנשים. זחלנו פנימה לתוך אותה מערה, והנה גילינו את המערה. מערה כפולה, מערת מכפלה, שתי מערות מחוברות. הרגע המרגש ביותר היה עוד לפנינו, כיוון שזחלנו לתוך המערה הפנימית יותר, מערה צרה, אפשר רק לזחול, ואז תוך כדי זחילה, שמתי לב שאני זוחל בין עצמות של בני אדם. בהחלט חוויה לא פשוטה. רגע, כבר היה נדמה שגם אנחנו עוד מעט נהיה עצמות ונשאר שם. אחרי כמה דקות של אמירת תהילים ותפילה וקצת ככה זמן להירגע, ראינו גם חרסים. חרסים עתיקים שהתברר שהם שייכים לתקופת בית ראשון.
לקחתם אותם
איתכם? אנחנו קודם כל בדקנו במקום עצמו, וכבר היה די ברור שהם מתקופת הבית הראשון, ולאחר מכן עוד בדקנו אותם במעבדה. זאת אומרת, החוויה הייתה כאילו לראות פה, למצוא איזה מכתב מדורות קודמים, חרסים מתקופת בית ראשון. זאת אומרת, יהודים בזמן מלכות יהודה היו בפנים, ככל הנראה הם אלו שהכניסו את אותם עצמות פנימה, והם גם השאירו חרסים מתקופת הברזל, מתקופת בית ראשון, דבר שהיה בהחלט חוויה אדירה למצוא אותה. אנחנו באותו לילה לא יכולנו באמת להשלים את המחקר ולמדוד, וכיוון שבאמת גם לא היה זמן, אנחנו נכנסנו אחרי חצות, בזריחה כבר מגיעים המוסלמים, זה לא כדאי. יצאנו לפני הזריחה, לקחנו כמה דוגמאות של חרסים, וחשבנו שנוכל לחזור ביום יומיים אולי להשלים את המחקר, אבל למחרת הסתבר שהערבים גילו את העניין, מישהו כנראה השאיר איזה כלי עבודה או פטיש ליד הפתח.
חסמו את המקום.
קודם כל הם פנו והתלוננו והתחילה מאומה סביב העניין הזה, אבל הם נרגעו כשמפקד האזור, היה אז בנימין בן אליעזר, היה פואד, הלך להרגיע אותם, ונשלחה משלחת נוספת, נשלחה עוד פעם פנימה, הפעם כבר הייתה משלחת פורמלית עם ארכיאולוג, נציג צהל ונציג הוואקף המוסלמי, נכנסה פנימה ומדדו את המערות, בדקו שהכל שם בסדר, הכל תקין, יצאו החוצה, סגרו חזרה את הפתח, והפעם כבר יצקו עליו בטון,
שלא...
כדי שאף אחד לא יוכל להיכנס עוד פעם. מאז המקום שמור, וגם באותם ימי חגים שאנחנו יכולים להגיע לאולם יצחק ולראות את המקום, כבר יושבים ושומרים עליו מכל משמר, יש משמר מיוחד של שוטרים.
של הוואק או
של... לא, של מגב, שיושבים ושומרים על המקום כדי שאף אחד לא יעלה על דעתו להיכנס פעם נוסף.
טוב, אני פשוטך אמרנו, הייתי חוזר לפרשה, דיברנו באמת על חיי שרה, חברון, מקום שמחבר, מקום שהוא התשתית של ההיסטוריה של עם ישראל וכו'. איך זה שהמקום הזה במציאות החברתית ציבורית כיום במדינת ישראל הוא כל כך רגיש? אנחנו תקעו אותי אם אני טועה, אבל שפעמים אנחנו מרגישים התנגדות אדירה בחלקים בציבור, ליישוב היהודי בחברון ולבעלות שלנו על מערת המכפלה. אני לא רוצה לדבר מה קורה בעולם המוסלמי.
כן, קודם כל באמת פה אתה רואה חלוקה ברורה מאוד. מצד אחד יותר ויותר יהודים, אני מדבר על מאות אלפים, על מיליונים של יהודים, שמרגישים מחוברים מאוד מאוד למקום הזה. אנחנו פוגשים אותם בכל הזדמנות, בחגים, בכל חג ומועד ובכל הזדמנות אחרת. היום לדוגמה, הדרכתי קבוצה של מבקרים לא יהודים מארצות הברית, במערת המכפלה, ולידינו עוברת קבוצה של תיירים, ושאלתי אותם איפה הם הגיעו, מברזיל, זה היה היום, וכך כל יום, קבוצות מכל העולם, וגם כמובן קבוצות מהארץ, ויוצא לי אישית להיפגש עם הרבה מאוד קבוצות שאינם חובשי כיפות, ומרגישים צורך לבוא, ללמוד על המקום, לראות אותו, להבין אותו, לשמוע עליו. תראה, במערת המכפלה מבקרים היום, לפי נתונים רשמיים, בין 600 ל-700 אלף איש בשנה, מבקרים ומתפללים רק בצד היהודי. בצד המוסלמי זה מספר שכחצי מהמספר הזה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על כמיליון איש בשנה שמגיעים למקום הזה, הרבה יותר יהודים מאשר לא יהודים. כך שהדבר הזה בהחלט אומר...
בערת סוגריים, חוץ מלעצבן אותנו, למוסלמים יש איזה משהו גם במערת המכפלה? ושוב, הנקודה של אברהם.
תראה, אפשר להתייחס לזה משתי זוויות. זווית אחת, שאכן בהחלט יש קשר. סך הכל, כשבאו לקבור את אברהם, גם ישמעאל היה שם.
זה סוף הפרשה שלנו.
סוף הפרשה שלנו. יצחק וישמעאל בניו באו לקבור את אברהם. רואים פה שישמעאל חזר בתשובה, כי הוא הקדים את יצחק לפניו. כך שיש קשר, אמנם אברהם אבינו אמר לישמעאל, מקומך לא כאן. אברהם אבינו גירש את ישמעאל, ואמר לו, תצליח בחיים, אבל לא כאן. זאת אומרת, יש ודאי איזושהי זיקה קודמת, מוקדמת, שהייתה בין ישמעאל למקום הזה. אבל בפועל, כאשר האסלאם הגיע לארץ ישראל בפעם הראשונה, זה היה במאה השביעית, כ-1300 שנה, הסתבר שלאסלאם אין שורשים בארץ. אין לו מורשת. מה עושה האסלאם? פשוט מנחס את המורשת היהודית, והופך אותה למורשת מוסלמית.
זאת אומרת, בהר הבית,
כך שכל התנך על נביאיו, אישיו, מקומותיו, הפך להיות כביכול חלק מהאסלאם. לכן תשאל היום מוסלמי, יגיד לך שאברהם אבינו היה בכלל מוסלמי, וגם אדם הראשון היה מוסלמי. זאת אומרת, המרחק בין הדמיון וההזיה לבין המציאות פה הוא גדול מאוד, והמוסלמים קבעו מסגדים במערת המכפלה, והגזרה של איסור כניסת יהודים למערת המכפלה, היא נקבעה על ידי המוסלמים. עד המדרגה השביעית, היה מותר ליהודים לעלות, הגזרה הזאת נגזרה על ידי השלטון המוסלמי הממלוכי במאה ה-13. במשך 700 שנה ליהודים היה אסור בכלל להיכנס למקום. זאת אומרת, האסלאם שומר בקנאות למקום הזה, כי בעצם המאבק, וזה צריך להבין, זה לא מאבק רק על מקום, זה מאבק על הזיכרון, זה מאבק על הזהות, זה מאבק על השאלה מי הממשיך של האבות, מי באמת הממשיך של אברהם אבינו.
זה אולי הסיבה, כמו שאני חוזר השאלה שאלתי קודם, שזה גם יש חלקים בעם ישראל, בחברה הישראלית, שמרגישים
בוודאי,
בעייתיות בוודאי. עם הבעלות שלנו על הזיכרון הזה.
החיבור של העם היהודי למקום הזה, הוא אומר הכל. הוא אומר שאנחנו הממשיכים של האבות, של מורשת האבות, של השליחות של האבות, של הרעיון, של האמונה, של החיים האמיתיים של האבות. זה שאבות קבורים שם, זה מאוד מאוד חשוב, אבל האבות האלה גם בעצם מהווים אותנו. אנחנו, גם אנחנו חלק מאותם אבות, אנחנו חלק מאותה שליחות. ואת השליחות הזאת אנחנו משתדלים כמובן להמשיך, וברוך השם, יותר ויותר מאות אלפים ומיליוני יהודים מתחברים למקום הזה. אבל כמובן שיש סקטור בעם שזה לא בדיוק מה שהוא רוצה. וכיוון שמדינת ישראל, לצערי, בינתיים, לא הכריזה שחברון היא חלק ממדינת ישראל, אותם אנשים מגדירים את חברון כשטחים כבושים. אם זה שטח כבוש, אז הם לא רוצים להיות כובשים. אולי מבחינתם בצדק. גם אני לא מרגיש כובש. אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות כובש באיזשהו מקום. ולכן מייצרים, ואני רואה את זה כל הזמן, מייצרים סביב מערת המכפלה, הרבה פעמים, סביב חברון בכלל, מייצרים איזשהו מעטה שלילי, שמופיע בתקשורת, מופיע בכל מיני מאמרים, בכל מיני, אצל כל מיני פוליטיקאים, מייצרים תדמית שלילית ותדמית שקרית. אני מתמודד עם זה כל יום, אבל אני רוצה לומר שבסך הכל, בעם ישראל הרחב, כן, לא בחלקיק השמאלני הקיצוני, בעם ישראל הרחב, במרכז המפה, יש למערת המכפלה יחס מועדף, יחס של חיבה וקרבה. העובדה, מאז ששר החינוך הודיע על היוזמה להביא בתי ספר למערת המכפלה, בתי ספר לא דתיים, יש תור של עשרות בתי ספר שרוצים לבוא למקום הזה. למרות כל המאמרים בעיתון הארץ וכל כל השמצות.
למרות זאת, מתגברים כן, ומגיעים.
מתגברים, ויש תור של עשרות בתי ספר שמחכים בתור להגיע לפרויקט הזה של מורשת מערת המכפלה, ובאמת, בואו נזכור, מערת המכפלה זה אתר המורשת, היום יש ביטוי אתר מורשת לאומי, זה אתר המורשת הלאומי הראשון.
האתר.
האתר, אתר המורשת הלאומי הראשון, או כפי שאני שמעתי הגדרה מידידי אבשלום קור, חלקת גדולי האומה. חלקת גדולי האומה, קצת כמה ימים לפני הרצל זה היה שם.
אולי נתקדם עוד קצת בפרשה, המשך הפרשה יש לנו חיי שרה, אחרי באמת הקנייה של מערת המכפלה, על כל המשמעויות שיש לזה לדורות. אנחנו עוברים לכאורה במעבר, הייתי אומר חריף, לכל נושא של השידוך עם... של רבקה ויצחק. חוץ מזה שבאולם יצחק הידוע זה המקום לבקש על זיווג, נכון, אם אני לא טועה?
מובן. סך הכל, אם נזכור, שבשדה המערה היה המפגש הראשון בין יצחק ורבקה, כמו שאומרים חז"ל, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, בשדה המכפלה, הוא הלך להתפלל מנחה. ואז בדיוק רבקה מגיעה עם שערת הגמלים, והיא רואה את יצחק, כל כך מתרגשת עד שהיא נופלת מהגמל, ושם הפגישה הראשונה בימים, אם תרצה, הדייט הראשון בעם היהודי לדורותיו.
נעשה שם במערת ההכפלה.
שם במערת ההכפלה, אין ספק.
זה המלצה על הזוגות הצעירים
שרואים אותנו
עכשיו. אבל מכל מקום, באמת, כל התהליך הזה של אליעזר, אתה רואה פה איזה קשר ישיר שמגיע מתוך כוחה של מערת המכפלה?
ודאי. לי אין ספק שהמגמה להמשיך את המורשת, מורשת האבות, באמצעות שידוך מתאים, באמצעות אישה שתהיה מתאימה, אישה שתהיה בה, שיהיו בה המידות של אברהם אבינו. זה בעצם המבחן של רבקה. כשאליעזר בא ועומד על העין למצוא את האישה המתאימה ליצחק, הוא לוקח, הוא זוכר מי שלח אותו לשם. הוא זוכר את אברהם, הוא זוכר את שרה, הוא זוכר את החסד. ולא לחינם, כשרבקה מגיעה לאוהל שרה, כל הדברים שהיו אצל שרה חוזרים ו... פתאום הנר דולק, פתאום הברכה בעיסה, כן, הענן קשור על האוהל. זאת אומרת, רבקה מחיה מחדש את דמותה של שרה אימנו. היא נכנסת לאוהל שרה, נכנסת למקום שלה, היא בעצם מחיה מחדש את אותה דמות, ולכן בעצם השלמות הזאת בין שני חלקי הפרשה, אני רואה אותם בעצם כשני חלקים של אותו מישור. שרה נקברה במערה, אבל היא ממשיכה להופיע בהמשך בדורות, וגם לא רק ברבקה, אל דעתי, כל בית יהודי מאז, יש בו משהו מהנשמה של בית אברהם ושרה, או אל אברהם ושרה.
לסיום הפרשה, דיברנו על זה קצת בהתחלה, יצחק וישמעאל, גם ישמעאל קוברים את אברהם, וכידוע המדרש שאומר שישמעאל, כן, הקדימו יצחק לישמעאל, זאת אומרת שישמעאל חזר בתשובה ונתן ליצחק את הבחורה. אתה רואה פה אולי איזה בשורה של אחרית הימים, שגם ישמעאל, גם אומות העולם, מכירים בבעלותנו על ארץ ישראל, על מערת המכפלה?
כן, תראה, אני אומר דבר שאולי לא לגמרי צפוי, אבל כשאני רואה כל מיני גויים באים למערת המכפלה, מכל הדתות, מכל העולם, אני מרגיש גאווה. הם באים אלינו. הם באים למקומו של אברהם אבינו. אברהם שעליו נאמר, אב המון גויים. זאת הבשורה של אברהם אבינו. שכל העולם יבוא ויתחבר אל הדמות הזאת, יתחבר אל הערכים והאמונה והחסד שאברהם אבינו מקרין. ואני מרגיש מאוד מאוד טוב עם הדבר הזה. בתנאי כמובן, שהם לא באים לכבוש, שהם לא באים לגזול את נחלתנו. ולכן לא כמו שהמוסלמים עשו לאורך כל הדורות במערת המכפלה, אנחנו עושים, אנחנו פותחים את המקום לכל העולם, ואנחנו שמחים שמגיעים מכל העולם, ואני חושב שזה חלק ואיזשהו שלב בהתגשמות שליחותו של אברהם אבינו בעולם הזה, שצריך להיות ברכה לכל משפחות האדמה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, אז זה מתחיל שם. זה מתחיל בהתחברות אל הדמות, אל האישיות, אל הממד העצום והנפלא של אברהם אבינו, של האבות והאימהות בכלל, ולכן זאת התחושה שאני חש שם. יש כאלה שמרגישים איזושהי עוינות, רואים גויים כאלה ואחרים, נוצרים, ערבים, אני, אצלי זה להפך, אצלי אני מרגיש שמחה גדולה וגאווה גדולה שזכינו להיות במקום הזה, לשמור עליו, לפתוח אותו, לשמר אותו. סך הכל באמת אנחנו ביישוב היהודי בחברון זוכים להיות אלו ששומרי הסף של מערת המכפלה, להחזיק אותו למען העם היהודי, למען כל העולם. ברור שאלמלא היינו שם בחברון, אף אחד לא יכול להגיע לשם, לא יהודים וגם אני נדמה לי שגם לא יהודים. כן, אנחנו מרגישים את הזכות הגדולה הזאת, לשמור על המקום הזה, לפתוח אותו, לחבר, המילה חברון, יש לה את כל המשמעות של חברון, לחבר אליו את העם היהודי, ואם תרצה גם את כל העולם.
טוב, ארנוע מרנון, אין נראה לי נקודה יותר טובה מלסיים אשר כאן. חיבור, תודה לך ארנוע מרנון, דובר היישוב היהודי בחברון.
תודה רבה לך, ואני מקדם בברכה את עשרות אלפי היהודים שמגיעים אלינו לשבת זאת, שבת חיי שרה, נמצאים בכל מקום, לנים בתנאים לא תנאים, אוכלים לא אוכלים. מי שעוד אין לו מקום מוזמן אלינו הביתה.
אני רציתי לדבר, אני אצלך.
זה גמור, בשמחה, ובעזרת השם נסכמת לחבר ולהתחבר.
תודה לכם צופים בבית, ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה.